חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, היום ה-83 למלחמה. היום עוד שני קצינים וחייל צה"ל נפלו בדרום הרצועה ובצפון הרצועה. בכך מונים בצה"ל 501 חללים מאז השביעי באוקטובר, שמחת תורה. יום של קרב בצפון, 50 שיגורים מדרום לבנון לעבר שטח ישראל, נפילה בקריית שמונה, אזעקות היום גם באזור חיפה, בקריות ובמקומות נוספים בצפון. החיזבאללה מרחיב את טווח הירי שלו. קבינט המלחמה התכנס הלילה לדון גם בסוגיית היום שאחרי. השר בני גנץ אומר כי נערכים לשלב הבא בלחימה. וגם הסערה סביב הפרסום אודות החלטת בגץ הצפויה בנושא עילת הסבירות. האם בגץ באמת יפסול את החוק שחוקקה הכנסת ברוב דחוק של כל אחד, בטענה כי הכנסת חוקקה את עילת הסבירות ברוב דחוק של 64 חברי כנסת. השר איתמר בן גביר הודיע על מינוי מקורב בתפקיד ראש השב"ס. המינוי הזה נעצר בשלב זה, ראש הממשלה מתערב בעניין, מאחר ולדעתו השר בן גביר לא יוכל להתנהל מי שהיום עומדת ברשות השב"ס לאחר שהתבטא בצורה פומבית נגד השר בן גביר. ונדבר גם על סוגיית המלחמה בהיבט האזרחי, עוד כמה עדכונים בטבלת הכלכלה, כלכלת המלחמה שמעדכן משרד האוצר. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב עם קובי פינקלר, פרשננו לנצב הביטחון. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
מן הסתם נפתח היום בצפון דווקא, שם החיזבאללה מרחיב את טווח הירי שלו. היום יום של רקטות, טילים, כטב"מים מדרום לבנון לעבר שטח ישראל עם כמה נפילות, בהחלט עליית מדרגה.
לא בטוח שזה מושג נכון, אני אתקן את דבריך, כיוון שהוא לא מרחיב את טווח הירי שלו, כי מה שהיה בצהריים, למעשה זה כבר קרה כמה וכמה פעמים, שכלי טייס בלתי מויש חודר לשטח ישראל, ואז הוא מפעיל כמה וכמה פרימטרים, כלומר את אותם יכולות שיש לחיל האוויר להפעיל את מערכת ההזעקות למיניהם, את הצבע האדום למיניו ולסוגיו, ולכן זה מגיע עד לחלקים הדרומיים. בסופו של דבר, הכלי הזה מיורט בשטח ישראל, אבל הירי והפיצוצים נשמעו במרחב הזה בשל העובדה שהיה כאן עירות ישראלי. הוא לא הרחיב את עצמו, גם מספר השיגורים של אתמול היו מספרים מאוד משמעותיים, אתמול היו שיגורים של 100 רקטות וזה בהחלט משמעותי. ואני רוצה, גם דיברתי איתך על זה שלשום, גם לפני שלשום, גם יום שני בערב, זה בהחלט מלמד. תשמע, אני רוצה לתת רק לך ולמאזינים הערב שלנו שכל חי. מהבוקר הזה היו 5 שיגורים מרצועת עזה. מלבנון אתמול והיום 150. אתמול 100, היום בנפרד 50. זה מלמד על היכולת של צה"ל לשלוט בשטח הדרומי, וזה מלמד על פחות יכולת של צה"ל לשלוט בחלק הצפוני, וזה עובדה מצערת, אי אפשר להתכחש אליה, ואני מדבר עליה כל הזמן, מציף אותה כל הזמן. אז התשובות שאנחנו הולכים להסדרים ולא רוצים להרחיב את האש, זה בסדר. נכון, אבל עדיין אני עם יד חזקה מאוד על ההדק הזו, על הלבנונית והצפונית, לא שהורחב טווח הירי, אלא כמות השיגורים והמגוון של השיגורים. אז יש כאלה שיחסו את זה לחיסול של מוסאווי לפי פרסומים זרים על פי ישראל, ויש שיחסו את זה על רצונו של חיזבאללה להמשיך ולהדיר את הדברים האלו. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ברוך השם שאין נפגעים, והמשך להמשיך את החיים שם, אבל זה בהחלט חיים בלתי נסבלים. כן, בהחלט. אני אעבור, כן.
עכשיו נעבור במשפט לרצועת עזה בדרום, לצערנו גם עוד חללים ביממה האחרונה, חוצים את מספר ה-500, 501 חללי צהל מ-7 באוקטובר, מספר גדול מאוד במלחמה הזו.
נכון, אבל גם כאן צריך לבדל בין שני מספרים. יש לנו 167 נופלים מאז תחילת התימון, והשאר היו ביומיים הראשונים. תשמע, הייתי הבוקר בכפר עזה. נכנסתי לאותם חדרי מגורים שבהם היו חטופים ונרצחים ושבועים, וזה בהחלט מחזה קשה, ואני הולך להעביר אותו גם לאתר שלנו, ביכולות שאפשר להראות אותם. מה קורה בשטח עכשיו? קודם כל אני נפגש היום עם האנשים שמעבר לסיפור של כפר עזה, שמביאים את המידע המודיעיני. תשמע אבי, אני הולך להביא לך מספרים שבאמת קשה לתפוס אותם בתפיסה המרחבית שלנו. אנחנו מדברים על מיליונים של מיליונים, זה המספרים, מיליונים של מסמכים שצהל תופס אותם בתוך הקבצים של מחשב, על מנהרות, על פתחי מנהרות, על מפקדים, מעבר לכך שאנחנו מדברים על אלפים אלפים של
מסמכים. מאגר מודיעיני ארוך, גדול,
נכון, והלחימה נמשכת בעיקר בשלוש נקודות, גם בצפון הרצועה בדארט שטופה, עכשיו אני נתקלים בכוחות במחבלים, הרבה מאוד הרוגים, חאן יונס אותו דבר, ובמרכז הרצועה אל בורג'. כל זה לא יביא לידי פתרון אם אנחנו באמת לא נביא תוצאות שבסופו של דבר ייתנו לעם שלנו את המחשבה הנכונה לשם מה יצאנו למלחמה הזו.
אכן, קובי פינקלר, תודה לך, ערב טוב, בשורות טובות. עכשיו לסוגיית בגץ, על פי הטיוטת פסק הדין שפורסמה על ידי העיתונאי עמית סגל ופורסמה כבר אתמול, והיום הרבה מאוד תגובות על הטיוטה הזו, יש כבר ככל הנראה פסיקה של בית המשפט העליון באשר לפסילת עילת הסבירות. הקדמה קצרה למאזינים שלא עוקבים אחרי האירוע. כזכור, לפני פרוץ המלחמה עסקנו כאן בעולם אחר, בדבר אחר, הרפורמה המשפטית שחלקי קטן ממנה היה נקרא ביטול עילת הסבירות, בעצם לקחת מדי בגץ את הכוח שהיה עד היום מוקנה לשופטי בגץ, כשהם יכלו לפסול החלטות, מינויים של שרים, בשל הטענה שאותם מינויים או אותם החלטות של השרים נעשו שלא בצורה סבירה, או בצורה שאינה סבירה, יותר נכון, בצורה קיצונית, עם כל מיני עניינים, אולי ניגוד עניינים, מינוי לא סביר, ודברים מהסוג הזה שבגץ היה יכול לפסול, ועילת הסבירות הזו נטלה מדי בגץ על ידי חוק בכנסת. עתירה לבגץ נגד החוק הזה, הובילה את שופטי בית המשפט לפסיקה, וזאת הטיוטה שפורסמה אתמול, ועל פי הפסקה הזו, יש רוב בכל אחד, כן, על בסיס כל אחד דחוק, רוב בבית המשפט העליון, לפסול את עילת הסבירות. וכשאנחנו מדברים על מיעוט כל אחד למען פסיקת הפסיקה הזו, לביטול עילת הסבירות, צריך לקרוא את הנימוק. מדוע בגץ פוסל את העילה הזו, את החוק הזה? בטענה כי הוא חוקק שלא על ידי רוב משמעותי בכנסת. כן, זאת טיוטה שעדיין לא רשמית, בגץ עוד לא פרסם את תשובתו, הסערה גדולה סביב העניין הזה. עכשיו נוכל לשוחח עם הפרופסור אביעד הכהן, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז אם אנחנו מבינים את התמונה, שואל האזרח עכשיו ששמע את התיאור של השתלשלות העניינים שתיארתי, רגע, הכנסת צריכה רוב משמעותי כדי לבטל חוק כזה כמו עילת הסבירות, ובגץ מסתפק באדם אחד שעל בסיסו פוסל חוק של הריבון, של הכנסת. היעלה על הדעת?
טוב, אז קודם כל אני חושב שלא יעלה על הדעת שאנחנו עושים מהדבר הזה כזה פיל בתקופה שיש מלחמה. אני חושב שיצאנו מכל פרופורציה, זה דבר שחשוב לומר אותו. דיברת מקודם על כל מה שקורה בעזה, בצפון, אני חושב שאנחנו צריכים קצת לקבל פרופורציות. חזרנו אחרי. לתקופה של שישה באוקטובר וחבל. לגוף העניין, רוב הוא רוב בכל החלטה בבית המשפט וגם בכנסת. צריך לזכור שהיום יש כנסת, קואליציה של 64 חברי כנסת. רוב החוקים עוברים ברוב של 64 חברי כנסת מול 56 או משהו כזה. אז הרוב הוא רוב, זה עיקרון שנקבע בחוק, אגב אפשר לשנות אותו, אבל זה החוק קובע. לכן מבחינה פורמלית אין פה בעיה. יש פה בעיה אחרת, של שבמקרה הזה, אם אכן, ואני אומר את הכל בזהירות, כי כפי שאמרת, הנימוקים כנראה הסתערו לפני מאות עמודים, צריך לקרוא גם את הנימוקים, לא רק את השורה התחתונה, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה באמת נכון, ההדלפה הזאת היא אכן מהימנה, כלומר אנחנו חושבים שזה ככה, אבל אנחנו לא בטוחים בזה עד שזה לא יתפרסם.
אז הכל בהסתייגות,
כן. אז אני אומר, אז הכל בהסתייגות הזאת, יש פה בעיה אחרת, שהרוב הזה, אם אכן הוא רוב של 8-7, צריך לזכור ששתיים יותר נכון, מתוך השמונה האלה, הן שופטות שעומדות לפרוש בעוד שבועיים. זה אומר שאם היו משאים למשל לפסק הדין, הן כבר לא היו משתתפות בהליך הזה, ואז הרוב היה הפוך. אז יש פה זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה היא באמת שבסוגיות כאלה, הדבר המרכזי הוא בעיניי לא עצם העניין של הסבירות שהזכרת מקודם, כי בעיניי גם אם לא היו פוסים את עילת הסבירות, בית המשפט היה ממשיך וימשיך להערכתי, עדיין לפסול החלטות של מינויים וכו', הוא פשוט השתמש בשמות אחרים.
אחרות.
בשמות אחרים, כמו למשל פגם בשיקול הדעת, זה דבר שבית המשפט כבר עושה 50 שנה או 75 שנה, פגמים בשיקול הדעת, זה שם כללי, שם משפחה כללי, כמו שאנחנו יודעים בעזרת השם להבדיל, עושים הכל, אז גם פה יקראו לזה פשוט בשם אחר, ולכן הבעיה בעיניי זה לא הסיפור, הסיפור המרכזי פה זה בכלל לא הסיפור של עילת הסבירות, ששוב עשו ממנה משהו הרבה מעבר לכל פרופורציה, אלא הדבר המרכזי זה הפסילה של חוק יסוד, זאת תהיה הפעם הראשונה שבית המשפט עושה שני דברים, ראשית, הוא קובע באופן מעשי, לא רק באופן תיאורטי, שניתן לפסול חוק יסוד, והדבר השני קובע לא רק שניתן, אלא אם באמת ההדלפה הזאת נכונה, אז הוא גם פוסל בפועל חוק יסוד של הכנסת, וזה דבר שהוא באמת
תוך כדי שהוא חוקתי. גם עוסק בעניינו עצמו, כי אין לנו מה, אין בית משפט אחר, אין מה
טוב,
לעשות.
לזה אין גבול, לזה אין פתרון.
כן, אז כמו שאתה אומר, באמת, לא, אנחנו לא יודעים את כל הנימוקים, זה מן הסתם פסיקה עם הרבה מאוד הסברים ונימוקים, ועדיין יהיו 8-7 ובכך יפסלו חוק והטענה המרכזית תהיה הרוב בכנסת, אז אתה צודק שרוב זה רוב, אבל בדיוק
לא,
בזה
לא, הטענה לא תהיה רוב בכנסת רק, אלא הליך שנעשה, זאת אומרת היה פה הליך שהוא היה הליך יחסית חפוז בחוקי יסוד, שזה גם לא הפעם הראשונה, את חוקי היסוד תקנו עשרות פעמים במדינת ישראל, אבל זה שוב מצטרף לכל אותם פעמים שמתקנים חוקי יסוד כאילו שהיה מדובר באיזה תקנות מים וביוב, בלי לזלזל במים והביוב, באיזה עיירה שכוחת אל במדינת ישראל, ולכן הבעיה פה בהליך, לא ברוב כשלעצמו, אלא בהליך שזה נעשה לא בצורה מתונה, אלא בצורה מהירה, יש כאלה שטוענים שזה נעשה גם כמובן לכל מיני מטרות פסולות, אז כל הדברים האלה ביחד הם שער שזה יהיה המוקד ולא עצם העובדה שזה רוב קטן.
אנחנו רואים
לא
לנגד עינינו, ואם זאת הפסיקה באמת, איזושהי התנגשות פעם ראשונה חזיתית בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, כי כשעוסקים בנושא המשפט וכל צד מושך לכיוון שלו, אז מה תעשה הכנסת? היא בעצם, היא הריבון עם 64 חברי כנסת שרוצים בדיוק את זה, לבטל את עילת הסבירות, תתכנס שוב לחוקק את החוק מחדש, הרי אין הדבר סוף.
אז ראשית אני משער שזה דבר שבהחלט עשוי לקרות, עלול לקרות, זאת לא הפעם הראשונה, בית המשפט העליון כבר פסל 20 חוקים או סעיפי חוק, קצת יותר, במשך 30 השנה האחרונות, 40 השנה האחרונות, והכנסת אכן בחלק מהמקרים חזרה ותקנה. אני רוצה להזכיר למשל את הסיפור שכולנו אולי זוכרים, על הסיפור של המסתננים, התנאי הקליעה שלהם, אז בית המשפט פסל והכנסת תקנה, ושוב בית המשפט פסל. יש מה שנקרא פה, מה שהמשפטנים מכנים פינג פונג חוקתי, אבל זה דבר, זה הליך בריא. זה חלק מהסיפור של האיזון בין הרשויות, שכל רשות צריכה לבקר את הרשות השנייה ולאזן אותה. אז בדבר הזה כשלעצמו אין פסול, עד מתי זה יימשך? עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
טוב, בוא נחזור רגע, אנחנו באמת עוסקים במלחמה, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך גם על ההיבטים המשפטיים של הרבה מאוד דברים שקשורים למלחמה הזו, בעיקר כל מה שקשור להתנהלות של שירות בתי הסוהר. אתה מן הסתם ער, אני לא מתייחס עכשיו רגע למינוי, אי הערכת המינוי של נציבת השב"ס קטי פרי, אני מדבר על כך ששירות בתי הסוהר מחזיק עכשיו במאות אסירים, מחבלים למעשה, שמובאים שוב ושוב להערכות מעצר, ארוכות אמנם, כדי שהם לא יקראו או יחשבו שבויי מלחמה, ואז יהיה להם תנאים אחרים, דרישות אחרות, מעמד אחר, מעמד בינלאומי אחר. פרופסור ויאדה כהן, אתה מתמחה, יודע, מכיר את התחום הזה?
אני מכיר את התחום הזה. התחום הזה נע בעצם בין שני כתבים. הקוטב האחד הוא המשפט הבינלאומי הפומבי, שעוסק ביחסים בין מדינות, ואז חלות אמנות ג'נבה, שבין השאר מתייחסות לסוגיה שהזכרת מקודם, ליחס לשבועים, כשמדובר בשבועי מלחמה. הקוטב השני הוא המשפט הפלילי הרגיל אצלנו, שהוא מתייחס לכל עבריין כאל עבריין, כיוון שהעבירות האלה נעשו, עצם הכניסה למדינת ישראל, בוודאי כל מעשי הזוועה הנוראים שנעשו באותה שבת, וגם לאחר, בשמחת תורה, וגם לאחר מכן, הם מעשים פליליים. אז אפשר לשפוט אותם לפי ההליכים הרגילים. הבעיה שתנאי הכליאה היא בעיה בפני עצמה, מכיוון שמאות כאלה מחבלים גם סותמים במחאות את בתי הכלא, גם את מערכת המשפט, אם יתנהל הליך משפטי רגיל, זה פשוט יהיה וצריך לזכור שבתיקים כאלה יושבים שלושה שופטים ביחד, זה נקרא תיקי פשיעה חמורים, תפחים, זה תיקים שלא מסתיימים תוך יום יומיים, זה ישתק לחלוטין את כל מערכת המשפט הפלילי במדינת ישראל, ולכן יש הצעות שונות, למשל לחוקק עכשיו חוק, שבדומה לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, שיכול גם רטרואקטיבית ויכול על האנשים האלה, אולי יהיו בתי משפט מיוחדים. אלה הן סוגיות שאנחנו אפילו לא התחלנו להתמודד איתם. ואם מדברים שוב על פרופורציות, אני חושב שזה סוגיות הרבה יותר חשובות מאשר הפסיקה שדיברנו עליה.
עילת הסבירות לפה לשם, כן. טוב, אבל אין מה לעשות, אתה רואה שבגץ בכל מקרה בית המשפט העליון והשופטים שלא כן עוסקים בעניינים השוטפים.
לא, אין להם ברירה, כי החוק מחייב אותם לתת פסק דין תוך
לא, אבל אנחנו שומעים במסגרת ההדלפה גם הודלף שהיה לחץ אדיר.
זה כבר דברים שבאמת לא מחויבי המציאות, אבל אני אומר, עצם העובדה שצריכים לתת פסק דין תוך שלושה חודשים קבועה בחוק, אם כי גם כאן אני חייב לומר שהשופט שפורש חייב לסיים את מלאכתו תוך שלושה חודשים, אבל אין חובה מפורשת בחוק לפרסם את פסק הדין בתוך שלושת החודשים האלה, ולכן אותן שתי שופטות שפרשו יוכלו לסיים את מלאכתם ואפילו לחתום לפסק הדין. אני לא מבין מדוע שאר השופטים לא יוכלו לקחת את הזמן שלהם, חצי שנה, שנה, כבר היו דברים מעולם, ולפרסם את הנימוקים, ואולי אפילו את ההחלטה, רק בעוד שנה. פשוט לא ברור לי, לא ברורה לי כל הסערה הזאת.
פרופסור אביעד הכהן, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אנחנו זקוקים.
אמן, אמן. נצא להפסקה קצרה, נשוב מיד. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. עוד מעט נמשיך באירועי היום וענייני היום, אנחנו ככה ניקח אתנחתה לסיכום השבוע הארוך שעובר עלינו. כל יום סופרים לצערנו גם את החללים וגם עוקבים בדאגה אחר המשך המלחמה, מתפללים, עושים באמת מה שאפשר מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, כל אחד בחלקו ובתפקידו לחסל את המרצחים האלה, את האיום הכבד הזה על עם ישראל היושב בציון. אז אנחנו בסיכום השבוע עם הרב רפי מנת ושימן ברייטקופ. שלום וערב טוב, שימן, איתנו כבר, כן.
שלום, ערב טוב, אבי.
ערב טוב. תקופה מתוחה כזו. מצד אחד אי אפשר לחזור לשגרה, אין שגרה, ומצד שני גם אין איזה סוף. כלומר, אנחנו פעם ראשונה חווים סוג של מלחמה ארוכה, מתמשכת.
נכון, וזה התחושה, אתה יודע, החור השחור הזה שכאילו אין אור בקצה המנהרה, מקשה על הבן אדם, זה ש... אנשים מסתגלנים, יודעים להתמודד עם הרבה מצבים. אבל שיש איזה סוג של ודאות, כאן כאילו אתה כל הזמן באיזה חוסר ודאות, ופתאום בצהריים יש לך טילים מהצפון, ופתאום מהדרום, פתאום החותים, פתאום, כאילו זה סוג של, אתה מרגיש באיזה 6-7 חזיתות שזה בלי אור, בלי מסתורה זה נגמר. אבל אני חייב להגיד לך שאחרי השבוע הזה, יותר משמפחיד, ומפחיד אגב, כל החזיתות שלנו מכל הכיוונים, מה שיותר מפחיד, אני לא רוצה מילים מדי גדולות, אבל ההתפוררות הפנימית או המחלוקת הפנימית שיש לנו בתוכנו, בתוך עם ישראל, היא הרבה יותר מפחידה ועם פוטנציאל להרוס אותנו, הרבה יותר מכל האויבים ביחד. אתה יודע, יש הלצה יהודית שמספרים תמיד שהגיע איזה רב חדש לעיר. עיר עם כמנהג היהודים, הרבה מחלוקות, הרבה מריבות. הוא הגיע רב חדש, כולו מלא אמביציה. הוא אומר, צריך לעשות משהו כאן, אי אפשר עם ישראל למצב כזה קשה, חייב לעשות משהו, מתקשר לרב של הגילה ליד, הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה ישראל מצב כך קשה, והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, חייבים לעשות אחדות. אז הרב השני שהיה קצת יותר ניסיון, יותר פיקח, אומר לו, אתה צודק 100%, באמת עם ישראל מצב על הפנים, חייבים אחדות, אבל נגד מי? נגד מי נעשית האחדות? וזה התחושה שלי בזמן האחרון, שיש כאילו איזה סוג של קונסנדוס, שצריך אחדות, וביחד ננצח, ורק ביחד, ורק איזה, אבל כל הזמן מחפשים נגד מי לעשות את האחדות, נגד מי אנחנו היום נעשה את האחדות, וכל אחד גם מאוד נוח לו להקות על החזה של השני.
כן, ההוא והם לא בסדר, והם לא איזה.
אהוד ברק השם, ההוא השם, חלוץ השם, העיקר לא אנחנו, אנחנו בסדר גמור, וכולם מסביב השמים. וזה לא יעבוד ככה, בסוף בשביל אחדות, כל אדם או כל קבוצה או כל ציבור צריך לעשות עבודה פנימית עם עצמו ולהגיד איפה אני מבטר, איפה אני מקריב, איפה אני, שאני לא נמצא באזור הנוחות שלי, שלא נוח לי, שלא כיף לי, שלא טוב לי, אבל למרות זה אני מבין שאני צריך לשלם מחיר, בשביל שהעם הזה שהוא מוקף בכל כך הרבה אויבים וכל כך הרבה אתגרים, יצליח לשרוד כאן, כי השרידות שלנו באזור כזה, במצב כזה, עם כל כך הרבה אויבים, זה לא דבר מובן מאליו, אתה יודע, אנחנו זכינו לגדול בדור, כנראה מהדורות הכי טובים שהיה לעם היהודי מאז היווסדו, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדינית, אבל זה לא דבר מובן מאליו, זה דבר שהוא, אתה יודע, על כזה קראי תרנגולת, הוא כך נזיל, הוא כך, כל יום יכול להשתנות ולהתהפך, שאנחנו לא נדע לשמור על זה, ולא נדע לקחת את, את כל המתנות האלה שקיבלנו הקדוש ברוך הוא.
כמו שזה באמת, יודעים, כן, כן, ממש.
אנחנו יודעים, אגב, בית שני נחרב, אבל גם כתוב, אפילו שעם ישראל חטא והכל עם משהו היה באחדות, אף אחד לא יכל עליו. ואנחנו ראינו את זה בימים הראשונים של המלחמה, שהיה את השוק הטוטלי, והיה עם ישראל התאחד, באמת התאחד, אתה ראית שיוצא מאיתנו כוחות ויכולות, שאין אף אויב או אף עם בעולם שיכול להתחרות בנו. באמת יצאו, אתה ראית איזה רוח התנדבות, ואיזה רוח שמתינה, רוח שמסירות נפש.
ערבות, ערבות שאין בשום אומה ובשום מקום אחר.
וברגע שמתחיל עוד פעם, הוויכוחים והמריבות והקיצות וזה השם וזה, אתה רואה איך לאט לאט, גם זה מגיע לידי ביטוי, גם לצערנו בלחימה, גם לצערנו במספר ההרוגים, גם לצערנו בכוח ההרתעה של העם היהודי. ואני אומר, הכי קל להגיד, הם השמים, אי אפשר לעשות אותם, הם רשמים ארורים, הנה תראה את הבגץ, תראה את השמאל, תראה. בסדר, זה המפלט הכי קל. אני אומר, אם יש מריבה, יש שני אנשים שרבים. ואת כל אחד צריך לעשות בזמן הזה.
בכל מריבה יש שני צדדים, וכל צד, אתה אומר, צריך להסתכל במראה נטו. הרב רפי מנת, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
כן, אז אנחנו מדברים על התקופה, אתה יודע, על התחושות.
כתוב שהמרגלים הגיעו שיהושע בן נון שלח את המרגלים, אז הם ראו הרבה לוויות. הקדוש ברוך הוא הוציא את שתם ישראל כולם ללוויות, כולם בחרו. וזה הדברים אחד הדברים שהמרגלים אמרו, שהם ראו את כולם בוחים בלוויות, וארץ אוכלת יושביה. שואל הסטייפלר, מה הוא רוצה? מרגלים ראו לוויות, הם אמרו שיש לוויות. אומר הסטייפלר, הם היו צריכים להבין, אם העם בוכה, סימן שזה חריג. כי אם זה ארץ אוכלת יושביה, והמרגלים, ובעצם אנשים רגילים למות, אז לא היו בוכים, כי זה הרגל. אם הם בוכים, סימן שזה משהו משונה. זה מה שאומר הסטייפלר, זה היה הטענה למרגלים. ואני אומר, בהמשך למה שאמר ידידי היקר רב שמען, אנחנו עדיין במצב שהעם בוכה. שחס ושלום, חס ושלום, אני אומר, עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום. וזה מתחיל להיות כהרגל, זה מתחיל להיות כמשהו... שעם ישראל מתחיל לקום לשגרה, עוד שלוש, עוד ארבע, כל אחד כזה זה משפחה, זה אלמנות, זה יתומים, זה מקרים נוראים, ואני אומר חס ושלום, מי יודע אם אנחנו משלמים מחיר כבד מדי על כל הדבר הזה, ושעם ישראל לא יתרגל חס ושלום למצב כזה. עוד לא התחלנו בצפון, רבו ישראל.
כן,
אגב,
לא פשוט.
דיבר השבוע, מדברים על עם ישראל, וצריך גם ללמד זכות, וגם לראות איזה אנשים יש בעם הזה שאין כמותו בשום מקום בעולם. דיבר השבוע, בטח שמעתם גם, חגי לובר, אבא של יונתן לובר, השם יקום דמו.
איך שהוא ריגש.
אתה יודע, הוא התחיל גם את ההספט שלו, וגם כשהוא דיבר שמעתי להתראיין, אז קודם כל הוא פותח את הדברים, הוא אומר, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה למלאכים מצהל שבאו להודיע לי את ההודעה. הוא אומר, דפקו לי בדלת שלושה מלאכים, באו להודיע לי שהבן שלי... קודם כל, אתה רואה איזה צורת הסתכלות של יהודי, הרי לכאורה אנשים שמגיעים להודיע את ההודעה הזאת, זה אנשים שאתה זוכר אותם כאילו מביאים לך...
כן, יש ביטוי, אתה יודע, להרוג את השליח, זה השליח שבשר רע, הוא האויב.
והוא מספר, אבא הוא מספר, הוא אומר, הגיעו שלושה מלאכים, ואמרו לו, הבן שלך נפל. אז שאל אותם, איזה מארבעה יש יהודי ששולח ארבעה ילדים להילחם בעזה, בקרבי, הכי קרבי שיש. והבן שלו הזה יונתן, שכולנו ראינו את התמונה שלו, ספרה וסייפה, יהודי עם פאות, ירא שמיים, יושב לומד בכל רגע פנוי. באמת רואים איזה קדושה ואור אדיר שיוצא ממנו. והוא לא יכול
להיות, ההספט של אשתו, ההספט של אשתו, איזה קורא הלב. מילים הכי פשוטות, והכי הכי הכי קורות את הלב. פשוט נורא רעיון.
יש לנו עם כזה, באמת של אנשים גיבורים וירא שמיים. ושמוכנים לתת עם מסירות, ואתה יודע, הוא סיפר גם שהם הלכו למתקפה, אז הוא לא היה מולית ראשון, גם לא היה לוחם כזה דגול, אבל כשהם יצאו אז הוא אמר לחבר שלו, אני יש לי רווק קצת יותר טוב, אני אהיה ראשון, תן לי להיות ראשון, וחטף מיד את הכדור. ואתה רואה באמת אנשים שמסירות נפש, אתה רואה כל יום אנשים שנהרגים, אחד מהם קפץ על מטען בשביל שהחברים שלו ינצלו, אחד קפץ שיפורי גבורה ויהודית ומסירות נפש, שבאמת, אתה יודע, נשמעים מדורות קודמים, מתקופות אחרות, ואנחנו זוכים לחיות בדור כזה. רק צריך לקחת ולחבק בכל הכוח, כל יהודי ויהודי, ולזכור שאנחנו עם אחד, אגרוף אחד, זה הסיכוי היחיד שיש לנו לשרוד בעם, במדינה הזאת, עם כל המורכבויות והאיומים שמאיימים עלינו מכל כיוון. הלוואי שנשכיל להפנים את זה.
אמת ויוצא.
מילים נכונות וגם מילים שצריך לומר אותם בזמן. אתה יודע, אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו כל הזמן. זה לא שיש חלילה אנשים שעכשיו בכוח מתעלמים מהמצב או לא אכפת להם מהמצב, אלא אין מה לעשות. יש שגרה ויש שחיקה.
נכון, ההרגל, תחילת ההרגל,
ההרגל. ההרגל, צריך תזכורת, רק תזכורת מדי פעם, רבותיי, כאן יושבים שבעה, שם יושבים שבעה, ההוא פצוע, זה נקטעו לו הרגליים, זאת נשארה כבר אלמנה. רק תזכורת, ואוטומטית כל יהודי ששומע את זה כבר, המערכת היהודית הפנימית של כל אחד מתחילה לפעול ולהגיב בהתאם.
אגב, אתה שומע את בני המשפחות, מתחילת המערכה אתה שומע את בני המשפחות שהקריבו את הדבר הכי יקר שלהם, את הילדים, או את האבא, או את... הם אומרים, אנחנו מוכנים, שילמנו את המחיר הזה ואנחנו משלמים אותו בשמחה בשביל ההישרדות של עם ישראל. אבל בבקשה, אתה שומע אותם אחד אחרי השני, תשמרו על אחדות, אל תפלגו, אל תעשו אחד נגד השני, תשמע את זה אחד אחרי השני. אני חושב שאנחנו, מן היושר ומן הצדק, אנחנו שנשארנו כאן בזכותם, המינימום שלנו הכרה טובה שאנחנו יכולים להכיר להם, זה ליישם את הבקשה האחרונה שלהם שזה, שהעם הזה יהיה באחדות ובאהבה ובאחווה ורעות.
נוכל לבטל כמה מפלגות. נוכל לבטל, עם הברכה שלך, רב שמעון, נוכל לבטל כמה מפלגות.
השם יעזור, שאנחנו צריכים הרבה ישועות, ונמשיך להתפלל ולהתחזק, ולחזק את כל מי שאפשר, להעיר, להרבות באהבת חינם, השם יעזור. בשורות טובות, שמעון ברייטקופ, תודה רבה,
הרב רפי מנת. שלום.
שבת שלום משניכם, בשורות טובות. אנחנו עם צביקה יחזקאלי, שלום הרב צבי. צבי יחזקאלי, אתה איתנו? לא שומע אותו. אנחנו מסיים לשוחח עם הפרשן לענייני ערבים. רגע, אומרים לנו תקלה אצלנו, מיד אנחנו עם צביקה יחזקאלי פה, ננסה להבין קצת יותר מה קורה שם בצד השני, גם בלבנון וגם בעיקר מה שקורה בחמאס. צבי יחזקאלי, עכשיו אתה שומע אותנו, אנחנו שומעים אותך.
כן, שומע אתכם, כן, כן.
שלום וערב טוב, בשורות טובות. שקודם כל תגיד, כשאנחנו מדברים על המשך הלחימה ואין איזשהו באמת נקודת שובר שוויון, זה מלחמה יומיומית, שוחקת, המחיר כבד. אתה דיברת לפני שבוע, שבועיים, על המכה הקשה שהיה צריך להנחית עליהם ביום הראשון. מאוחר כבר, פספסנו את המומנטום הזה, לתת מחר בבוקר איזה מכה אחת רצינית ולגמור את העניין?
קודם כל, לתת מכה רצינית אף פעם לא מאוחר, ואני יכול לומר לך שבמלחמה הזו, ובכלל במזרח התיכון, יש מאוחר ויש אף פעם לא מאוחר, אני אסביר. מאוחר מדי, ראינו מה קרה לחמאס שחימשנו אותו, וראינו את מה שקרה בשביל אוקטובר, אבל בכל רגע שנתעורר, נוכל למנוע את הנזק הבא. גם אם כרגע נראה שאנחנו מדשדשים, אם ישראל תמשיך באמת לעשות בדרום הרצועה את מה שעשתה בצפון הרצועה, עם כוכבית של לא לתת לאזרחים לחזור לצפון הרצועה, אנחנו רואים חבילים שנתקלים שם בכל מיני ירי, לא לתת לאזרחים לחזור, לעשות בדרום הרצועה את מה שעשית בצפון הרצועה, אתה תראה שזה קורה. כל העניין הוא מה כיוון ההתקדמות שלך, וכשלא התקדמת, אתה יכול לתקן תמיד, כשאתה מבין את הכלל הראשון בכל קרב, גם במלחמה וגם כשיש שקט, וגם כשאתה יושב בבית שלך, זה מה מפעילים נגדנו. מפעילים נגדנו כרגע את דעת הקהל הבינלאומית, ובעיקר את ארצות הברית שעוזרת כביכול לאוכלוסייה הומניטרית, שזה דבר שגורם לנו לדמם בצורה מסוימת. אתה צריך להמשיך בכיוון ההתקדמות שלך, שאומר, את מה שעשיתי בצפון הרצועה, ריסוק, תשתיות, ריסוק, תווכים, תת-קרקעים, פינוי, אוכלוסייה, ועבודה על כל הבניינים שלא יהיו מקומות לירי עליי, על הכלים שלי, אם תעשה את זה בדרום הרצועה, דרכך לניצחון מובטחת, לצריבת תודעה של ניצחון. תשאל אותי אם אנחנו בדרך לשם, כרגע זה נראה, כל השאלה היא אורך רוח ורצון. יש רצון מרמת החייל הכי פשוט עד המחת, הלאה, צבא, למעלה, פוליטיקאים, שאלה גדולה, אינני יודע.
אז אם אנחנו מדברים רגע על הדרג, על הדרג היותר גבוה, אתה יודע, שאמור לקבל את ההחלטות, בסוף הרי חיילים עושים את המקסימום האפשרי, עד כמה הצלחנו לצמצם את פערי התרבויות? הרי אנחנו מתעסקים מול רוצחים, מרצחים, שלא בוחלים בשום דבר, לא בשקרים, לא ברמייה, העיקר להשפיל, להרוג, לעשות, אין להם שום קו אדום. ואצלנו עדיין לפעמים אתה שומע איזושהי התנהלות ממלכתית, בינלאומית ובזהירות וכל מיני אמירות כאלה. זה אומר כי אנחנו לא למדנו עדיין את השפה של הצד השני, או כי אין מה לעשות. אנחנו מדינה ריבונית, דמוקרטית, שאמורה להתנהל בצורה הזאת, והם לא. להם מותר לעשות מה שהם רוצים, ולנו לא. איפה האמת?
נכון. אוקיי. אז קודם כל אתה שואל נכון, ואני אומר לך, לשאלתך הקודם וגם לשאלה הזו, מה שמעכב אותנו מהניצחון, זה הקונספציה. ואנחנו עדיין בקונספציה, אם היית שואל אותי שבוע אחרי, הייתי אומר לך, תשמע, הרוח הזו שבעם היא משהו מדהים, אני חי את האולפנים, כי אני נמצא רוב הזמן באולפנים, ואני יכול לומר לך שמה ששמעתי בשבוע, שבועיים הראשונים, זה היה, תשמע, הולכים לעשות מעזה מגרש כדורגל, או איך שאמרו תושבי בערי, לשטח, לעשות להם קו ישיר לחוף, או כמו שאמר האלוף איילנד, להביא אותם למשבר הומניטרי. כשאני אמרתי שהייתה צריכה להיות מכה, רק מכה, של 100,000 חמאס ניקים, כל מי שקשור לחמאס, וכל מי שקשור לחמאס, גם אם אין לו נשק, פתאום כולם קמו, אז הבנתי את מה שזה התשובה לשאלה שלך, שאיבדנו משהו בדרך. חזרנו לאותה קונספציה של החלה, כאילו משהו בעם שלנו קיבל איזה רצון, קיבל איזה מענה לנקמה, או למשהו שהיה פה בשביל העשירי. לא, לא. אני אומר לך שחמאס עדיין קיים, אתה מנהל איתו מסע ומתן על החטופים, הוא אמר לא לשתי יוזמות אחרות, אתה לא הגעת ללחץ צבאי שמספיק לעשות לו כואב, אתה רק בתחילת הדרך, ולכן אנחנו צריכים מהר מאוד להתנדער מהקונספציה הזו, כי אתה נותן לו סיוע הומניטרי, אתה נותן לו גב בינלאומי, בינלאומי תומך בו, ואתה מדבר איתו כאיזה שותף בכל העניין של, של, של החטופים, לחץ צבאי ישנה את המשוואה הזו.
ולכן אנחנו חוזרים באמת לסוגיית המכה הקשה, עד כמה שלא מדברים עליה, וכשאתה אמרת את זה באמת מכל עבר, נשמעו כל מיני קריאות, מה זה ואיך זה, וזה נכון, שבשבוע הראשון אחרי השביעי לאוקטובר, באוקטובר, אנשים דיברו כמו הרב מאיר כהנה, אתה יודע, לא פחות.
נכון, אבל אתה יודע, יש, אתה יודע, זה כמו, מה לעשות? כל חיינו פה הם גם כמו חיים של רוחני. לפעמים השם מראה לך משהו, נפתחת לך איזה ראייה, וירא אברהם את המקום מרחוק, מראים לך משהו, ואז אתה אחר כך חושב, תגיד, אולי זה לא נכון, אולי זה לא שקול, אולי זה לא, ומה שאני אמרתי, זה פשוט להזכיר לכולם, מה כולנו הרגשנו בשביל העשירי, שאפשר היה לעשות מכה כזו, אפילו כך את זה מתמטית, שכל הפלסטינים,
ברור, בוא נדמיין, שבמוצאי שמחת תורה, אתה יודע, בלילה, ממש, בין השביעי לשמיני, בין השמיני לתשיעי, באים נכון, חיל אוויר נכון. עם כל העוצמות וכמה פצצות אדירות כאלה שלא סופרים את ההרוגים בצד השני, ורק אז נכון. מתחילים מתכנן מלחמה, לא היה קורה כלום.
אז, פשוט, היה הוא קורה אחרת, גם הייתי גם משלב את זה עם טיפה ארמומיות, לא שאני, אתה יודע, אני לא יושב ומקבלי החלטות, זו חוכמה של בדיעבד, אבל תפקידי בתור פרשן, להגיד בראש ובראשונה, מה הרושם הזה עשה בשכונה, למה המלחמה הזו חשובה לנו? חשובה לנו המלחמה הזו, כי איך שתצא מאז אתה תקרין ליהודה ושומרון ולחיזבאללה, הוא כבר יושב לך על הגדר היום הזעקות בקריות, אתה תידרש לשם, איך שתסיים את עזה, ככה יגזרו שאר הגזרות שלך, ואתה לא תוכל לסיים את עזה בכל ענות חלושה, אם אתה לא תיתן שם מכה. עכשיו הייתי מוסיף לעניין הזה. תאר לך שישראל אתה אומר, תקשיבו, יש לכם 8 שעות להחזיר את כל החטופים. תחזירו, תחזירו, לא תחזירו, בו זמנית תדעו שב-7:59, מי שלא מתפנה מהאזורים שסימנתי כרגע על המפה, יחשב, כמו שאמרו, אגב, כל הפעולות שעשית, אותו דבר, רק לעשות אותם לא בטווח של 82 יום, לעשות אותם בטווח של יומיים. ואז היית רואה התנהגות אחרת. לא דיברנו באולטימטום. תסתכל על כל המלחמה. אתה ראית במהלך המלחמה הזו, מבצע אחד מיוחד של הונאה, של איזה פריצת מעטפת, של חשיבה מחוץ לקופסה. שום דבר, אנחנו צפויים, הם קוראים אותנו כמו ספר. אנחנו אלו שצריכים להביא את הניצחון. אנחנו הפסדנו בשביל העשירי, אין לנו יכולת עוד להפסיד. לא יהיה פה הפסד, תבין? לא יהיה פה הפסד. כל השאלה, אם אנחנו בדרך לניצחון שנרגיש אותו. אם אתה תשאל אותי עוד חודש, תגיד, ניצחנו? עצם השאלה אומר שלא ניצחנו. אתה תצטרך, הניצחון יצטרך להיות
כזה. הניצחון צריך להגיע לרמה כזו שהוא לא יצטרך פרשנות. ניצחון בלי פרשנות.
אם אתה שואל אם ניצחנו, אז כנראה אני צריך להסביר לך. עכשיו, מה שקורה לנו בסיפור הזה, שעיני כל העולם, ובעיקר העולם הערבי, זה שאתמול במהדורה הבאתי, דרשן סעודי במסגד. עכשיו אתה אומר, תשמע, 82 ימי הלחימה, בטח אומרים להם במסגדים, והיהודים הורגים. אמר, תקשיבו, חמאס זה כפירה. הם הלכו למלחמה להרוג, על מה? שיהרגו עוד מוסלמים? מה הם עשו? אתה מבין ששואלים את השאלות האלה, מדינות ערב איתך, ואל תקשיב לקולות האלה שהם אומרים בטלוויזיה. הם מחכים ממך שתגמור את העבודה מול חמאס, ואנחנו עדיין בקונספציה. אתמול עשיתי איזה מין סיכום מלחמה כזה בסרטון, ואמרתי, מה שמעכב אותנו זה הקונספציה. לך לשטח, תראה מה זה רוח של חיילים. אם החיילים היו מנהלים את המלחמה הזו מחייל עד מחת, אתה היית רואה פלאות.
עולם אחר.
אתה יודע מה? אני לא יודע אם במחיר של הרוגים פלסטינים יותר ממה שאתה ציים פה. כי פה אתה יורה ובוכה, ואני אתן לך רק סטטיסטיקה, שמאז שיצאנו מרצועת עזה, מה שקוראים ההתנתקות, והעקירה, והנסיגה, והגירוש, לא משנה איך תקרא לזה, מאז נהרגו קרוב ל-15,000 פלסטינים ברצועת עזה, בגלל כל הירי של הטילים שהם ירו, ואנחנו יצאנו לכל המבצעים, החל מעופרת יצוקה וחלה בחגורה שחורה, כל המבצעים שהיו לאורך כל הדרך. רק את ה-15,000 פלסטינים, הם הרגו לנו סביבות 100. תאר לך שביום הראשון, על הטיל הראשון, אתה היית גובה מחיר, אתה יודע מה? 70% ממה שזה היה. מישהו היה יורה עליך עוד פעם טיל? אולי היה יורה, אבל איזה זה כבר מביא מחירון, אבל זה בטוח שיורה את זה במרחב זמן. ברגע שהם ראו שלא, סליחה, שלא הגבת על הטיל הראשון באופן שהם רואים את זה כצריבה, נפלת ונכשלת. אני אתן לך עוד דוגמה. תראה, זה בעצם כל הקונספציה, שהם התקרבו לגדר במשך 15 שנה, כל פעם אמרת, תשמע, זה הפגנות, זה טרקטור, זה חקלאי, הם אילפו אותנו, לשון לאלף.
כן, כן.
הרגילו, לא בשון אוליף שאנחנו לומדים, אלא כן. לאלף אותנו כמו חיה, שכל טיל זה ממד, ובסוף לאן הם הגיעו? הם הגיעו לממד קרקעית, הם הגיעו לך, כולם היו בהלם ביום שבת הזה, איך הם שמעו בחוץ קולות ירי. לכן, הם מפעילים עלינו כזו מערכה, שאנחנו חייבים להתעורר מזה ולהבין וללמוד איפה נכשלנו. כשאני מדבר על כשל הקונספציה, זה לא כדי למצוא אשמים, זה כדי לשפר את היכולת שלנו לראות את הקרב. ולכן אמרתי את מה שאמרתי על העניין הזה, זה רק הצעה אחת. אני לא נותן הצעות, אני רק מספרש לך בדיעבד מה היה עושה רושם במזרח התיכון. ושוב, אבל שוב, לשאלתך, כל פעם שזה מאוחר, יש עוד מועד ב'.
יש עוד שלב.
כי דלתות התשובה, ברור, דלתות התשובה פתוחות תמיד, לא משנה כמה טעית. השאלה אם אתה רוצה באמת להתאפס.
וצריך לשנות את הראש, לצאת מהקונספציה הידועה שהובילה אותנו בדיוק לאסון הזה, להחליף משקפיים.
והצפון מחכה לנו. הצפון מחכה לנו. אתה יודע, בצפון יש לך תושבים שלא חוזרים.
ולא דיברנו על האיראנים ועל כל מבקשי רעתנו שמסתכלים פשוט, כן. חד משמעית. עצם זה שהחות'ים נכנסו לאירוע, מתברר שהם אמרו, אוקיי, בוא, לא כזה מפחיד.
נכון, בדיוק. תמיד תשאל מה עולה להם על הצג, ועל הצג שלהם עולה, לא מפחיד, אפשרי, יבליגו, ואנחנו לאט לאט נתעורר. אגב, גם התעוררות לוקחת זמן, רק שזה יהיה בכיוון התעוררות.
לגמרי, אלו הם הדברים, צביקה יחזקאלי, בשורות טובות, השם יעזור, נמשיך להתפלל.
בשורות טובות, שיהיה לכולנו.
אמן. תודה רבה. שבת שלום. נצא להפסקה. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. עכשיו אנחנו עם השר לשעבר חבר הכנסת מתן כהנא. שלום, ערב טוב.
שלום אבי.
השר בני גנץ אומר דברים על איתמר בן גביר, על השר איתמר בן גביר, מרשה לעצמו לחזור לשישי באוקטובר, פוגע בביטחון ובלכידות, כל זה בהחלטה של בן גביר שהוא לא רוצה להאריך את כהונת נציבת השב"ס קטי פרי. אתה יודע, בסוף אין לשר את היכולת לבחור האם הוא מסתדר עם נציבת השב"ס או לא. אולי ההפך, אולי ששר וממונה כזו יסתדרו יותר טוב, זה יתרום לביטחון המדינה ולא ההפך?
ראשית, אני רוצה, מעבר לוויכוח גם זה השפה. והשפה שלצערי בן גביר משתמש בה זה בהחלט השפה של לפני תחילת המלחמה. כי אם אתמול בן גביר מוציא סרטון ואומר שגנץ לא רוצה להכריע את המלחמה. מה, גנץ ואיזנקוט לא רוצים להכריע את המלחמה? באמת, זה השפה. אתה לא יכול להגיד סתם, נניח אתה חולק עליהם. תגיד, אני משוכנע שגנץ ואיזנקוט רוצים להכריע את החמאס, אבל הדרך שהם הולכים בה, הדרך שהם ממליצים עליה, לא תביא אותנו לשם. למה לדבר בשפה כל כך לא מתאימה? מה הוא אומר? מה? רמטכ"לים לשעבר, גנץ ואיזנקוט, שניהם לא רוצים להכריע את החמאס, אז אני שם את זה רגע בצד. כי זה מאוד מאוד משפיע. והדבר הנוסף, לגבי הזה, תראה, אנחנו סברנו, ואנחנו עדיין סוברים, שלהחליף ראשי מערכת ביטחונית, ראשי מערכת ביטחון, תוך כדי מלחמה, זה דבר לא נכון מקצועית, זה לא נכון, זה מזעזע את המערכות. ולכן גם עמדנו על זה בהסכמים שלנו בכניסה לממשלת החירום. עכשיו, יבחר נתניהו, אם הוא בוחר לעמוד בהסכמים איתנו, או לא בוחר לעמוד, או בוחר שלא לעמוד בהסכמים איתנו.
מצד שני, כן, אני שומע את מה שאתה אומר, הגיוני גם. מצד שני, דווקא בזמן שאנחנו מלחמה, לא מדובר סתם על איזה מינוי משרד ממשלתי, על איזה מינוי מקורב, אתה יודע, זה תפקיד במעץ או במשרד התחבורה. כאן מדובר על שירות בתי הסוהר, שכרגע מנהל לחימה לא פחות, הוא מחזיק את כל האסירים שמביאים אותם מרצועת עזה. הוא מחזיק את כל האסירים מהשביעי באוקטובר, כל הנאצים האלה ברשותו. יש שאלות, איך מתנהלים, מה עושים, ואולי שיש כזו מחלוקת, כאשר נציבת שירות בתי הסוהר מדברת בפומבי על השר הממונה עליה, אולי זה פוגע בביטחון המדינה בעת מלחמה, ואם זה המצב, אז צריך לתקן אותו.
אבי, אז ראשית, בהחלט התגובה של ניצבת שירות בתי הסוהר היא לא מתאימה. היא לא מתאימה, וגם בהודעה שמבחינתנו נכון וראוי שהיא תתנצל על הדרך שבה היא הגיבה על, על, על דברי השר. ועדיין אנחנו חושבים שמערכת ביטחונית בעת הזו צריכה יציבות. צריכה יציבות, ולכן גם עמדנו על זה בהסכמים בינינו. ואני חוזר שוב, אתה יודע, בעצם עכשיו אנחנו לא מאיימים, אנחנו דורשים מראש ממשלה לעמוד בהסכמים. נתנו לו גם אפשרות לעמוד בזה בסוף בישיבת הממשלה שתהיה בתחילת שבוע הבא. יש שתי אפשרויות, יש את ההצעה של בן גביר ואת ההצעה של חילי טרופר, שהיא בעצם מבטאת עמידה בהסכמים. אגב, יש לנו גם ציפייה מדרי, שכבר זה השושבין פעם שנייה של הסכם עם גנץ, שעומד, שאולי לא יקוים.
למה?
יש לנו בהחלט גם ציפייה ממנו.
הוא עכשיו ערב למשהו? לא, יש הסכם.
אני לא יודע אם הוא ערב, אבל בוא,
אתה אומר, אתה מצפה ממנו, אבל כן.
שנינו יודעים שהוא, יש לו מניות רבות בשידוך הזה, בוא נגיד כך.
אוקיי, אז אני באמת שואל, אם מדובר כאן בהפרת סיכום מצדכם, אז תבואו ותגידו, הפרתם הסכם. אבל אנחנו לא שומעים את זה בני גנץ.
רגע,
הוא הולך סחור סביב העניין.
אבי, אנחנו ברור שאנחנו נגיד הופר הסכם, אם זה מה שיקרה בסוף, אבל זה לא אומר שאנחנו נצא בגלל זה מהממשלה, כי הכניסה שלנו לממשלת החירום הזו, היא נבעה מהצורך להיכנס בעת חירום, בעת מלחמה, להיות חלק ממקבי ההחלטות, כי אנחנו, זה ה-DNA שלנו. כשיש מלחמה, אנחנו נהיה שם איפה שצריכים לקבל את ההחלטות ולנהל את המלחמה הזו. עכשיו, אנחנו גם הציפייה שלנו היא שיקיימו את ההסכמים שנחתמו איתנו. לא יקיימו את ההסכמים איתנו, זה לא אומר בכך מיד שאנחנו נעזוב את הממשלה, אבל אתה יודע, הדברים נרשמים ונצברים.
עם הטיוטה שפרסם עמית סגל בסוגיית עילת הסבירות והחלטת הבגץ, שככל הנראה תפסול את מה שקבעה הכנסת עם רוב של 64 חברי כנסת, ושופטי בגץ, 8 שופטים נגד 7, יפסלו חוק יסוד של הכנסת, בעילת הסבירות. תגיד, לאן אנחנו, מה עוד צריך לקרות כאן במדינה כדי שמשהו פה יתאפס? זה...
אבי, מבחינתי, מה יהיה פסק הדין זה פחות משנה כרגע, כי אני גם מאלה שסוברים שפסק דין של בגץ צריכים לציית לו בכל מקרה. אבל בעיניי התזמון הוא רע מאוד. באמת, תזמון רע מאוד. הרי, אתה יודע, אבי, יכול להיות שברגע זה שאנחנו מדברים, ממש ברגע זה, קמים להסתערות חיילי צה"ל, חיילי מילואים של צה"ל, ואחד מהם כנראה היה מראשי המחאה נגד הרפורמה, ואחד מהם כנראה היה מראשי המחאה בעד הרפורמה, והם חיים שם בהרמוניה ובראות ובאחוות לוחמים, ואנחנו באים והורסים את זה. אנחנו הורסים את אחוות הלוחמים הזו. איך אנחנו יכולים בכלל...
בגץ היה צריך לומר, אני דוחה את ההחלטה בעניין הזה עד אחרי המלחמה, בזמן שהחוק מחייב אותו לתת תשובה תוך 3 חודשים.
אז תראה, יש כל מיני אפשרויות איך לטפל בזה. אני חושב, אתה יודע, מי שהיה עירני לזה היה צריך הרבה יותר מוקדם להגיד, שימו לב, זה קיר שכולנו דוהרים אליו. אני מבין שגם עכשיו, למשל, שר המשפטים יכול להוציא תקנה שמעריכה את הזמן הזה. יש עוד כל מיני, אולי חקיקה, אבל אנחנו בכל מקרה צריכים עכשיו לא לדון בזה. ושוב אני אומר, זה בכלל לא משנה מה בית הדין הגבוה לצדק יפסוק בשופו של דבר. מעניין אותי שעכשיו אסור לדון בזה, ואני אומר לך, דיברתי היום עם קצין מילואים שמשרת בקרבי, והוא אומר לי, תקשיב, אני מרגיש שתוקעים לי סכין בגב. זה לא הגיוני שבני המשפחה שלנו נלחמים שם, אנחנו מבחוץ, נפגע בראות ואחוות הלוחמים שלהם. זה לא נתפס. עכשיו, אני, סיפור קצר בחצי דקה. היום הייתי בשבעה של סרן שאול גרינגליק, השם יקום דמו, קצין מהנחל. אבא שלו אמר לי שאחת השיחות האחרונות שהוא קיים איתו היה, אבא, התקשרתי כדי להתחלש, שזה הפוך מלהתחזק. עכשיו, מה זה להתחלש? הוא אומר, אנחנו כשאנחנו בשדה הקרב, בשטחי הכינוס, אנחנו מאוחדים וחזקים, אבל כל פעם שאנחנו מתקשרים הביתה, אנחנו שומעים מה קורה בחוץ, ואנחנו נחלשים מזה. אסור לנו להחליש את הלוחמים שלנו, זה שיגעון.
כן, אפשר להתחבר באמת לכל מילה, אבל אתה אומר בסוף את המילה זה שיגעון, כן, זה מה ששאלתי.
אנחנו בעצם, לא יכולים,
אין בעל הבית אחרי.
אז אני מבין שאפילו בידיים של יריב לוין, להעריך את את האפשרות לא לתת את הפסק דין הזה עכשיו, לתת אותו בעוד 3 חודשים, ובעוד 3 חודשים, אם המלחמה תמשיך חס ושלום, אז להאריך את זה בעוד 3 חודשים, ולא...
אגב, כמו שעושים עכשיו עם הבחירות לרשויות המקומיות, אין הבדל.
כמו שעושים...
יש לוחמים שהם מתמודדים בכל מיני מקומות.
כמו שעושים חובות כספיים, נכון, כמו שעושים חובות כספיים, וכמו שעושים בעוד 1,000 דברים.
כן, אלו הם פני הדברים. משפט אחרון, אתה יודע, אנחנו בכל זאת מונים היום 501 חללי צהל, נכון שרבים מהם נפלו בשביעי באוקטובר, זה לא משנה, זה 501 חללי צהל בשלושה חודשים, מתחיל לטפס לנו פה למספרים של שלום הגליל, ועוד אותו חלילה,
אנחנו, מה זה דבר? כן. אנחנו נמצאים במלחמה הכי קשה כנראה בהיסטוריה שלנו, במלחמה לבטח הכי צודקת, בלי ציונים, מלחמה צודקת, אנחנו חייבים למגר את הרשע הזה, את הנאציזם הזה, את הארגון הדאשי הזה שנמצא על גבולנו, אנחנו לא יכולים, ואתה יודע, כל הזמן שואלים, המלחמה תימשך, המלחמה תיפסק, אין ברירה בכלל, אין ברירה אלא להמשיך את המלחמה הזו. הבנו, אי אפשר לחיות כשיש לנו ארגון חמאס על הגדרות שלנו. לא רלוונטי, ולכן המלחמה הזו תימשך, גם אם היא תשנה את צורתה עכשיו, לעבור משלב 2 לשלב 3, כל אחד נותן את זה פרשנות אחרת, בסוף אפילו יכול להיות שהמעבר הזה משלב 2 לשלב 3, יהיה משמעותו מבחינת החמאס לחץ יותר, צבאי יותר חזק אפילו.
השר לשעבר, חבר הכנסת מתן כהנא, בשורות טובות, תודה רבה, שבת שלום.
שלום, לילה טוב.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לשלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. שבת שלום לכם, מאזינים, בשורות טובות, להתראות.